יום רביעי, י"ט באדר א' תשע"ד. ובכן רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק בספר הקדוש אורות הקודש מאת רבינו הרב קוק. איזה חוטו יגן אלינו אמן, פסקה עמוד צדי ג', פסקה צדי ג', בעמוד קוף ח', כל הכבוד, ממש כל הכבוד. כן. שפת הרזים. שפת הרזים. כן, לרזים יש שפה מיוחדת, שהיא שונה מהשפה של הנגלה. אמיתי, לכל מקצוע שהוא, יש שפה משלו. עכשיו, יש שאלה, איך מדברים בדברים האלה? יש מה שנקרא ניסיונות של הסברה, של הרזים על ידי שפות אחרות, כן? תרגומים, מה שנקרא. אפשר לתרגם את הרזים במונחים פילוסופיים, מוסריים, שיריים וכדומה. נכון? אבל אומר הרב, רזים צריכים להיות מוסברים ומובנים על ידי רזים דווקא ולא על ידי דברים גלויים. טוב, זה די מייאש כשאנחנו קוראים דבר כזה. למשל, המהר"ל מפראג יש לו שפה משלו. הוא אומר, עניין זה הוא עניין קדוש. מדוע הוא קדוש? כי הוא קדוש. אבל למה הוא קדוש? כי הקדוש הוא באמצע. והאמצע הוא קדוש כי הקדוש באמצע והאמצע קדוש. לא הבנת? זה בגלל שהוא שכלי. כי השכלי הוא קדוש כי הוא באמצע, כי הוא שכלי כי הוא באמצע. לא ברור, נוסיף לך, כי הוא נבדל. והנבדל הוא שכלי כי הוא באמצע, כי הוא קדוש. וזה בגלל שהוא מצד הצורה. כי הצורה, מצד שהיא שכלית, אז היא באמצע כי היא קדושה, כי היא אלוהית. כן? וכדומה. והדברים האלה ברורים מאוד, והבן. כן? עכשיו, באמצע, בין הקצוות כמובן. עכשיו, מה זה אומר? מה בעצם כוונתו של המהר"ל בדברים האלה? יש רעיונות שמתוך שאתה מסביר אותם על ידי, כלומר, רעיונות לא מובנים, שאתה מסביר אותם על ידי עוד רעיון לא מובן ועוד רעיון לא מובן, בסוף, איך אומרים בעברית עמוקה, נופל לך הסימון. כלומר, אתה מבין על מה מדובר. למה אין בזה היגיון? זה מאוד מאוד הגיוני. זה כמו למשל בענייני רגישות, רגישות אומנותית למשל. רגישות אומנותית, האם זה דבר שאפשר להסביר אותו באופן הגיוני? אפשר. אפשר לעשות מחקר על סימטריה ומחקר על תהליכים פיזיולוגיים במוח וכדומה. זה לעולם לא יהיה במקום החוויה. זה רק יהיה מסביב. כלומר, האומן שיראה את המחקרים שמסבירים את הכישרון האומנותי שלו לא יבין על מה מדובר. כי מדובר, אתה העתקת ממישור למישור. לכן זה מאוד הגיוני. מאוד הגיוני שדבר שהוא רזי, יוסבר דווקא במונחים רזיים. כן, בבקשה. לדור של היום צריך להסביר מה זה הסימון. רש"י, על המילה אסימון בתלמוד, כותב כך, חסר צורה, פלטון בלעז. כך אומר רש"י. כן? חסר צורה, בלי צורה, פלטון בלעז. רש"י כותב בלי צורה, הוא לא כותב מטבע בלי צורה. זה הכוונה, בסדר, וגם הוא לא מתכוון לאפלטון. כן? ברור. לא, הוא אומר שאני צריך להסביר לדור הזה מה זה הסימון. זה נכון שהדור לא יודע מה זה הסימון, אבל הדור כן יודע מה זה ירד לו הסימון. בסדר? כן, מה אתה אומר?
מה אם זה, נגיד שהמהר"ל כותב את זה, זה דידקטי, או שזה מצד העניין שככה דברים כתבו? זאת אומרת, האם הוא רוצה למנוע ממי שלא מוכן להתאמץ?
לא, זה לא כדי להסתיר. לא, זה לא כדי להסתיר. זה בגלל שזה האופן האמיתי להיפגש עם זה. כמו שהרב אמר בהתחלה, שחוכמת הקודש מעלה את העוסק בה אל אותה הרוממות שבה היא נמצאת. בסדר? אז משהו מעין זה.
זה מגיל אותך לצורת חשיבה מסוימת.
כן, בדיוק. אתה מתחכך בדבר, אתה נושם את זה. בסוף אתה יודע על מה מדובר. בסדר? אז זה כמו משל כללי נימוס. הנימוס, כללי הנימוס הם לא רק טכניים. הכללי הנימוס הם באים לבנות באדם איזושהי גישה נפשית. את הגישה הנפשית אי אפשר לבאר. אבל אם תעשה ככה, ככה, תעשה ככה. אל תדבר לפני שאמרו לך לדבר. שב יפה. אל תשים רגל על רגל. שימה כל הדברים האלה. כן? אבל בסוף אתה תבין משהו. משהו יצא, ייווצר בנפש מתוך זה. יחצב בנפש. לכן אומר הרב, דבר שהוא אמיתי מאוד, אם חושבים עליו, שרזים צריכים להיות מוסברים ובנים על ידי רזים דווקא, ולא על ידי דברים גלויים. וזוהי השיטה הטבעית, אגב, זה לא בא לסתור את ההסברות. ההסברות זה בנוסף. יש הרבה ספרים שנכתבו כדי להסביר בשפה פילוסופית, רציונלית, שירית, מוסרית, ועוד, ואפילו אינטואיטיבית, את סתרי התורה. אבל זה על גבי זה. וזוהי השיטה הטבעית של גילויי האמיתיות, שהיא נעלה בין ארוך משיטת התרגום, שהוא בגמטריה תרדמה. ברגע שאתה מסביר, אתה מרדים את הערנות המקורית. כן, מה? מה הבעיה? למה להסתכל עליי ככה? מה אני עשיתי? מה לא בסדר? כשאתה לומד את הדברים במקורם, אתה בערנות. ערנות הכוונה שאתה מודע לדבר בכל תוקפו. בסדר? כשאני נרדם לעומת זה, אני חי. אני חי בעולם הזה, אבל לא כך מודע לו. אותו דבר בתרגומים. התרגומים של של סתרי התורה הם כבר העברה למישור חיצוני. אני כבר לא שם. אני בהשלכות של שם.
אפשר להגיד זה גם על שפת הלימוד האמונה?
אותו דבר. הכל זה תרגומים. תרגום, אמרו דורשי רשומות, בגמטריה תרדמה. זאת אחת הבעיות, כי כשאנחנו לומדים, אנחנו תמיד מתחילים עם תרגום. כן? האותיות העבריות מתחילות באות תרגומית. א', א', זאת מילה ארמית, שפירושה ללמוד. הכל זה תרגומים. לא, זוהר ועץ חיים, יש להם שפה משלהם. ברור? יש להם שפה משלהם, שזה גם זה תרגום, אתה צודק, מבחינה מסוימת, זה תרגום של הנבואה. כלומר, אם אנחנו מדברים על הרזים עצמם, זה הנבואה. אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא נביאים, אבל אנחנו יכולים לעסוק בחוכמת הנבואה, שזה כבר התחלה של תרגום, אבל עדיין זה שומר על איזה שפה פנימית. המובנת למבינים. כן, מה אתה אומר? טוב, כן. רז זה סוד. כלומר, הדבר כפי שהוא בשורשו. כן, זה נקרא רז. כן. נכון. זה נכון. ברור. לפעמים אין לי ברירה כדי לגשת אל הדבר כפי שהוא בשורשו, אלא להשתמש בהסברות תרגומיות. כן, ואני חושב שפגשתי את הדבר. ואני חושב שפגשתי את האמת. כן. זה שתי שאלות. האם מלמדים את זה? תשובה, לא. האם זה מולד? לאו דווקא. אתה לא מבין כי לא נתת אפשרות שלישית. בסדר? יפה. טוב שאתה שואל. האפשרות השלישית זה שאדם רוכש את זה. לא שמלמדים, אלא שהוא לומד. זה אפשרי. נכון, נכון. ואז זה הולך ומתבהר. זה כמו שלמשל, אדם מגיע למקום חשוך, מתוך מקום מואר, אז בהתחלה הוא לא רואה כלום. עד שהוא מתרגל לחשיכה. ואז הוא רואה. כן, אבל גם הרב לא יכול ללמד, אלא למי שכבר יודע. הרי אין מלמדים אלא למי שחכם ומבין מדעתו. איך הוא נהיה חכם ומבין מדעתו? זה אין לנו הנחיה בחזל, איך זה קורה? האם זה מולד, האם זה דבר שאדם רכש? אין לנו הנחיה. מדיטציה, יש דברים דומים, אבל זה לא יהדות. כי המדיטציה היא מפגישה את האדם עם תוכן סתמי, ולא עם תוכן אישיותי. כלומר, במדיטציה האדם פוגש אורות, הוא לא פוגש קולות. ואם הוא פוגש קולות, אז הוא צריך אשפוז. בסדר? הלאה. דווקא הנעלם, בנעלם מתבאר. וריבוי סעיפי התעלומה, כל אחד מאיר על חברו. ותעלומה יוציא אור. פסוק. וזהו, נקוד על איו שבאליו. למדנו שישאל לאיש על האישה, ולאישה על האיש. אז זה מוזר, זה כמו במילון, כן? המילון הוא ספר פרדוקסלי, נכון? מילון זה ספר בלתי אפשרי. כי מה עושה המילון? הוא מסביר מילים. איך הוא מסביר אותם? על ידי מילים. אבל איך אני יודע מה משמעותן של המילים? צריך לחפש במילון. לא, הוא מדבר באותה שפה. כלומר, המילון אמור להסביר לי את כל המילים של אותה השפה. לא אמרתי מילון שמתרגם. כן, לא משפה לשפה. למשל, מילון אבן שושן הוא ספר אבסורדי. אתה מסביר לי מילים על ידי מילים אחרות. אבל המילים עצמן, אתה זקוק לתת להם הגדרה בתוך המילון. זאת אומרת שבסופו של דבר, המילון סומך על איזושהי נקודה חיצונית למילון. כן. נכון. 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 או אדם שמקבל מילון בעברית, והוא לא יודע עברית, זה לא יעזור כלום. באותה עמידה. לפעמים יש ציורים, זה נכון. זה נכון. נכון, זה ככה טרזן למד לדבר. הוא עבד אנגלית, כן. מה אתה אומר? האם אני יכול... עוד לא קראנו אותו. המשפט האחרון בטקסט? האחרון שקראתי. בסדר. וזהו נקוד על איו, שבאליו. כן, כתוב בפרשת וירא, שאברהם ראה שלושה אנשים ניצבים עליו, נכון? ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. ויאמר, הנה, באוהל. נכון? אז ויאמרו אליו, איה. אליו, יש שם ניקוד בספר התורה, על האותיות א', י' וו', שבאליו. לא על הלמד, אבל על א', י' וו', יש שם נקודות. כאילו באים לומר, איו. נכון? א', י' וו', זה איו. ולמה כתוב כך? אומרים חז'ל, כי הם שאלו את שרה את אותה שאלה על אברהם. שאלו את אברהם, איה שרה אשתך? ולשרה אמרו, איו. איפה הוא? בסדר? ומזה למדנו שהאיש שואל על האישה, והאישה על האיש. זאת אומרת שכששואלים, זה משהו נעלם. כל זמן שלא קיבלתי תשובה, הדבר שאני שואל עליו הוא בשבילי סוד. אני עוד לא יודע, כן? אני שואל איפה שרה, סימן שבשבילי זה סוד. זאת אומרת שאיך הסוד מתברר? על ידי סוד אחר. נכון? זה הבסיס, כן? כן, מה אתה אומר? לא, אתה שואל, אתה האורח, שואל את האיש על אשתו. ואתה שואל את האישה שלו על האיש. איפה הוא? אבל השאלה היא, איך הם הגיעו לשרה? הרי הם עוד לא ידעו איפה היא. יש פה בעיה. לא, הם שאלו את אברהם, איפה שרה? סימן שהם יודעים איפה אברהם, והם לא יודעים איפה שרה. אבל כתוב שהם שאלו את שרה איפה אברהם. סימן שהם יודעים איפה שרה ולא יודעים איפה אברהם. שאם לא, אתה לא שואל שאלה כזאת. נכון? אז אם כן, יש פה סתירה, כן? כלומר, יש פה... אלא שהנעלם מתבאר על ידי הנעלם. זה הבסיס. אי אפשר לדמיין את זה, נכון? נו. את אומר שאברהם הלך למקום אחר. זה כבר ניסיון של יישוב. אפשר. אבל אני חושב שהעיקרון פה הוא זה שרוצים ללמד אותם. כן.
שאלה על הרב קוק. אם לא היינו עכשיו שומעים את ההסבר שלך, איך היינו מבינים את המשפט הזה?
שאלה על הרב קוק. אם לא הייתם שומעים את ההסבר שלי, איך הייתם מבינים? שאלה. איך אני הבנתי? מה? לא, הרב סומך על זה שאתה קראת את רש"י על הפרשה פשוט. זה הכל. כן. מה?
מה זה קשור לעניין של
המקום? של?
מה
הוא רוצה להדגים שהרעיון הזה כתוב כבר בחז"ל. שהנעלם מתבהר על ידי הנעלם. נכון? אז זה בדיוק מה ש... זה מאוד מאוד קשור. כן, בהתחלה שרה נעלמת לעומת אברהם, ואברהם נעלם לעומת שרה. לכן זה אומר שחזל רמזו כאן את העיקרון שעליו הוא מדבר, שהסוד מתבהר דווקא על ידי הסוד. בסדר? וזהו... מה? והיו, והיו קראנה לו ויוכל לחם. נכון? גם הוא אמר את זה. אז מה בבעיה? הוא שאל את הבנות, איפה האיש? מה הבעיה? נו, זה באמת היה כך. הרי הוא היה בעלה של ציפורה, של אחת הבנות. אבל הוא כבר צפה את זה. מה זה יאכל לחם? שכן שהתחתן. כן, הלחם אשר הוא אוכל, זו אשתו. וזהו נקוד על היו שבאליו. למדנו שישאל לאיש על האישה, ולאישה על האיש. המדרגות השוות מגלות זו את זו ומאירות אותן. רז עם רז יאחד ואבוקת אורים תגלה. לא, לא, זה ביטוי שירי של הרב. שלום הרב, לדעת הדבר בשורשו זה להיות צמוד לבורא וזה לא אפשרי. עד כמה אפשר להתקרב? תודה. עד כמה? עד כמה שאפשר. מה שנקרא רצו ושוב. רצו כדי לדעת, כשפוגשים את האי האפשרות שווים, ואז שווים לרוץ. רצו ושוב. שלום וברכה. האם ניתן לומר שכאשר מסבירים את הרז, על דרך הרז, נשאר הממד האינסופי לעומת הנגלה שמקביל? תודה רבה. כן, אפשר להגיד. אם כן, אמנו כאן דבר פשוט, שהוא חשוב בשביל לומדי הרזים, שהרבה פעמים מתייאשים, שהם אינם מבינים את הנרמז, את הנמשל במשלים הסודיים, אומר להם הרב, לא נורא כל כך, לא להתייאש, הרז מתבאר על ידי הרז. כן. נכון. יכול להיות. התורה, זאת אומרת שאז מלא אחרים גם יקבלו מזה משהו. זה נכון. למשל, תורת הרב קוק היא דוגמה לזה. כן, הרב קוק עוסק בסודות, ומזה יצא כל תורת הרב קוק הגלויה. נכון. הרי ברור שהדברים שהרב קוק אומר, זה לא סתם סברות רציונליות אנושיות שלו. זה בא מההתעסקות שלו הרבה בסתרי תורה. צדיק דלת. מעיין הרמזים. כן. זה הרבה יותר מקיים בנסתר מאשר בנגלה. בנגלה, אם אתה לא מבין באופן רציונלי על מה מדובר, אז לא הבנת כלום. כן, זה השאלה למשל לגבי סיום. אדם שלמד סדר אחד של המשנה, האם הוא צריך להבין את מה שהוא למד כדי לעשות סיום או לא? הוא צריך להבין. ואדם שלמד חלק של הזוהר, לא צריך להבין. למה? אמרו המקובלים כי ממילא לא מבינים. מה? צריך לימוד ראשוני עם הבנה מינימלית. אם חסרה ההבנה המינימלית הראשונה, זה לא נקרא לימוד במשנה. בסדר? למשל, אדם אומר, ביצה שנולדה ביום טוב, בית הלל אומר, לא תאכל, ובית שמאי אומר, תאכל, נכון? אבל יכול לקרוא את זה ככה, ביצה שנולדה ביום טוב, ברוך הוא אומר, לא תאכל, וברוך שמו אומר, תאכל. אז איך זה מסתדר? אז הוא מסתכל במהרש"א. במהרש"א כתוב בדיבור המתחיל, בית דלת ה. אומרים בית דלת ה. ברוך דיין האמת. אז זה לא זה, כן? ברוך שהוא לא למד כלום. זה כמו אותו אחד שאומר שהוא למד את כל מסכת עירובין והוא הבין הכל, חוץ משתי ראשי תיבות. רשי י' ורשי רש, אבל כל השאר הוא הבין. טוב. מעיין הרמזים. עד עכשיו דיברנו על הרזים. עכשיו אנחנו עסוקים ברמזים. הרמזים, מדרגה נמוכה יותר מן הרזים. אבל הרמזים, הם עוזרים לנו להבין את הרזים. למשל, תרגום בגימטריית הרדמה. זה רמז. אבל הוא מסביר משהו. הרמזים, דומים הם ליצירות החופשיות, כתפקידן של האחרונות בחול, כן תפקידם של הראשונים בקודש. כלומר, יש יצירה חופשית, כן? מה שנקרא אילתור במוזיקה, ג'אז, כן? או בכלל, אדם עושה כל מיני סקיצות בצורה חופשית. זה מסביב לעניין. זה עוד לא עיקר הדבר, אבל זה עוזר לו, זה מפתח את הכישרונות. נכון? אז גם הרמזים זה ככה. הרמזים זה לא עצם הדבר. יפה. שאלה שלא קשורה. למה הרב אומר זכותו יגן עלינו ולא תגן עלינו? תודה רבה. שאלה ממש לעניין. התשובה היא, בגלל שצריך להגיד יגן. שהרי, למשל, מצאנו שהמילים העבריות המסתיימות באות, הם כולן מילים זכריות. זה בשפה של ימי הביניים. למשל, אומר הרמח"ל, החסידות הנאה והנחמד. הרמח"ל הוא אדם שיודע עברית מצוין, כתב ספרי דקדוק אפילו. אז ברור שכשהוא כותב החסידות הזה, זה בגלל שהוא יודע שמילים המסתיימות באות מעברית הם זכר. וזאת למה? משום שהם הרחבה של מילים ארמיות. למשל, בבהילו יצאנו ממצרים, נכון? מה זה בהילו? בהילות, נכון? מהירות. או בדחילו ורחימו, מה זה דחילו? יראה, נכון? רחימו, אהבה. כן, אז עכשיו, אם אתה רוצה, זה זכר או נקבה? זה הכל זכר. אם אתה רוצה להגיד אהבה נקבית, אז ברמית אומר, רחימו אותה, דחילו אותה, נכון? אבל רחימו, דחילו, כל אלה הם מילים זכריות. ולכן בעברית של ימי הביניים, כשהעבירו את זה להיות מילים עבריות, שמרו על זה שהתו לא הופכת את זה לנקבה. רק בעברית מודרנית, חזרו למשמעות שהייתה למילים האלה בימי התנ״ך, ובעברית מודרנית זה לשון נקבה. כן? לכן הוא זכות גדולה. כן? ולכן, שואל, מדוע אני לא אומר זכותו תגן? אבל האמת היא שצריך להגיד זכותו יגן. זה גם נמצא בשיר אל מסתתר בשפריר חביון, כתוב שמה, יא הזכות אבות יגן עלינו. וכן, בסליחות אומרים, חדש ימינו בגלות ישן, לא ישנה. כן, חדש ימינו בגלות ישן, עורה למה תישן. למה, איך זכינו שלא זייפו את הסליחות פה? בגלל החרוז. החרוז הציל את העברית הנכונה. כן, ברור. נכון? אנחנו מדברים בעברית ימי ביניימית. למה? משום שאנחנו אוהבים רטרו. אנחנו אנשים מיושנים, שמרניים, ולכן אנחנו מדברים בשפה ביניימית. טוב. עכשיו אפשר אם כן לחזור, אבל דווקא זה טוב שהוא שאל, כי כל פעם שאני אומר זכותו יגן, יש לי באיזשהו מקום תקווה שמישהו ישאל את השאלה הזאת. טוב, ובכן רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים. הרמזים דומים הם ליצירות החופשיות. כתפקידן של האחרונות בחול, כן, היצירות החופשיות, יש להם תפקיד. כן, תפקידן של הראשונים, כלומר הרמזים, בקודש, כי, עצה, כל מה שהמעיין הגאוני יותר מלא לשד חיים, ככה מסתעפת היצירה בתיאורים שונים ועשירים. כן, משהו שמאוד חי, אז הוא מוליד גם יצירתיות. רואים את זה למשל בתשובותיהם של רבנים בימי הביניים, שכשהם אחד שואל את השני שאלה והוא נותן לתשובה, לפני שהוא שואל את השאלה הוא מתחיל באיזה 10 חרוזים פיוטיים כדי לדבר על חברו. כן, הוא אומר, ונפשנו לשאול הגיע את מעלת כבוד רבנו וכולי, וכל מיני ביטויים כאלה, וגם המשיב, משיב בשפה שירית. למה? הרי שאלו אותך, תשאל את השאלה לעניין, ותענה לעניין, כן, לא, מותר, אסור. אלא שהיה צורך לתת ביטוי ליצירתיות של הנפש. אז מצאו את זה שם. בסדר? אז הוא אומר, כל מה שהמעיין הגאוני יותר מלא, מה? נכון. כן. מה קרה לו? פתאום שם, יש לו פרוזה שירית שם, נכון? כן, אצל הרמב״ם הוא צמצם את זה מאוד. הרמב״ם לא היה משורר גדול. כשהוא כותב שירה, הוא כותב יפה, אבל הוא לא מרבה בזה. זה לא רבי יהודה הלוי או רבי שלמה בן גבירול. אז זה בא לדבר, זה בסדר. חוץ מזה שהרמב״ם הייתה לו עברית כזאת נעימה, שגם כשהוא לא כתב דברי שירה, העברית שלו מושכת, יש לו עברית אדירה. הוא הצח לשון, כמו שאומר על רבי יהודה הנשיא, שהצח לשון ביותר. כן. יש כאלה שיגידו שזה בזמן. לא, רבי אוריה לא בעתה בשום המורה, בגלל שהיא לא הכירה המוראים. קודם כל, וגם לא בעתה, היא נזפה בתנה. כן? לא בהמורה. אבל שם זה היה משהו אחר. מה זה היה שם עם המורה, עם התנה הזה? מה? לא, רגע, בואו נסביר קצת משהו. זה רבי יוסי הגלילי, נכון? שאומר, איך נלך ללוד, נכון? מה ינתה לו? גלילי שוטה. היית צריך לומר, כן, מה אתה אומר? הרי אמרו חכמים על תרבי שיחה עם האישה, היית צריך לומר, איך ללוד? נשאלת השאלה, מה זה קשור? הדברי מוסר שלה לעובדה שרבי יוסי הגלילי הוא גלילי. מה זה גלילי שוטה? מה יש לה נגד הגלילים? אלא שבשפה הארמית של הגליל, המילה נלך פירושה ילך. בסדר? זאת אומרת, פשוט יש כמה סוגים של ארמית. בארמית של הגליל, הנון זה גוף שלישי. אז היא אמרה לו, אתה מדבר בארמית גלילית. ולכן אמרת, איך נלך, התכוונת, איך ילך. איך ילך, יוסי הגלילי. אבל אתה לא שמת לב שבגלל שאתה מדבר ככה, בעברית זה לא נשמע טוב. כי אחרי אתה מדבר עם אישה ואומר לה נלך. ברור? זאת אומרת, זה היה תיקון בגלל האופי המיוחד שלו כגלילי. מובן? לא בגלל האריכות. כלומר, אל תרבי שיחה עם האישה, כלומר, דברי קירוב. יש פה כביכול דברי קירוב אל אישה. וזה בגלל שאתה לא שמת לב, גלילי שוטה. שאתה מדבר בגלילית. מה? נכון, אתה צודק. נכון, אתה צודק. אני צריך להגיד איך נזל. כן, אלא שיש גם בארמית הליכנה. יש דבר כזה. דבר נוסף, יכול להיות שהוא עשה איזה מין הרכבה. הרכבה של שורש גלילי, של שורש ארמי, על מילה עברית. בסדר? כן. או יכול להיות שהוא דיבר איתה באמת בארמית, והסיפור הובא בעברית. הוא אמר, איך דן נזל, יכול להיות שהוא אמר, והיא אמרה, והמשנה הביאה באיך נלך. לא, באומנות, אומנות חופשית. יש הבדל בין אומנות לאומנות חופשית. כלומר, לפעמים האומן יש לו כללים מאוד מאוד ברורים מה הוא צריך לעשות. למשל, בתיאטרון היו ויכוחים אדירים במאה ה-16 מסביב לזה, כלומר, איך כותבים הצגה. כן, יש כאלה שסטו מן הכללים. זה יצר שמה מחלוקת אדירה. כן, אבל יש לפעמים בתוך האומנות, שלפעמים האומן משתגע לו, בא לו, מה שיוצא לו עושה. כן? אז זה חשוב. כן? זה מאפשר לו להרחיב את נפשו. אותו דבר ברמזים. סליחה. כל מה שהמעיין הגאוני יותר מלא לשד חיים, ככה מסתעפת היצירה בתיאורים שונים ועשירים. ואם המעיין עצום מאוד, יוצר הוא תכונות כאלה של רחוקות מהמציאות, שלא שזפתן עין ולא שמעתן אוזן מעולם. למשל, האגדות של רבה ברבר חנה, שזה נשמע שם דברים, מה זה מופקעים? אין בלגן, כזה נראה, אבל זה דברים עמוקים ביותר. אבל זה כתוב בשפה מצחיקה קצת, כן. כן, הרמז הוא לא מסגרתי. כן, מה? מה זה לשד חיים? הלשד זה הנוזל החיוני שבתוך הצמח. בסדר? זה החלק החי שבעצמות, הרטוב. בסדר? כן. יש בזה משהו, כן? נכון. תגיד לי, אנחנו לא כולנו תקועים קצת?
כן, שחרר עוד טיפה, זה ממש הקצה המזלב. נכון.
כן, אתה אומר, אלוהים גימטריה הטבע. גימטריה זה רמז. ואם זה לא היה גימטריה הטבע, לא נורא. אבל זה יצא ככה. כן? נכון. זה מה שמאפשר לאכול את זה. התבלין, בלי תבלינים קשה לאכול. אפשר. טוב, למה בכלל גילו את אמריקה? רצו תבלינים, נכון? זה בשביל זה הלכו. שלחו אוניות, השקיעו תקציבים אדירים, סיכנו אנשים בשביל להביא פלפל. מדהים. טוב. כן, נכון, יפה. טוב. למשל פולנים בחיים לא היו שולחים להביא, לגלות את אמריקה, שולחים אוניות למה? בשביל מה? כן, זה מספיק טוב, זה הכי טוב שיכול להיות. זה משהו אחר. טוב, ובכן, ומכל מקום דווקא בהן נראה את החיים הפלאיים שביסוד היצירה, שנשמת היוצר מעידה עליה. ככל, למה? כי הרי הקדוש ברוך הוא, כל היחס שלו אל עולמנו, זה יחס של רמז. כן? הרי וכי אתה פוגש את האלוהים ישירות? לא. אבל אתה פוגש את קריצות העין שלו בעולמנו. עקבות שהוא משאיר. רשמים שהוא הותיר. אז בעצם השפה של הרמז מתאימה באופן מהותי ליחס בין אלוהים לעולם. ככל שהשובע הגדול של האור והחיים האמוניים מפקה יותר, כן גדלו וגברו הדילוגים הרמזיים. אתה מדלג. במקום להסביר, אתה נותן רמז. למשל, אצל רבי נחמן מברסלב, זה בערך כל חצי שורה יש לך רמז שם, נכון? זה בחינת זה, שהוא בחינת זה, שהוא בחינת זה, שהוא בחינת זה. אבל אולי תסביר, כן? במקום להסביר, רבי נחמן גורם לך לדלג. הוא מדלג על הצורך להסביר. מפקה. המילה הזאת הופיעה, איפה ראינו אותה כבר? מה? בשיעור הקודם, לא. איפה זה היה? הנה, כן, בעמוד קוף זין, המעיין העליון, כן, באורחות הביטוי הרזי, בפסקה צדיק ב', המעיין העליון, מקור אמת אין סוף, יופי אין קץ גבורה אין גבול, הולך הוא מפקה במקור של רזי תורה. כשלמדנו את, אתה רואה שם את זה? כן, כשלמדנו את המשפט הזה, שאלת מה זה מפקה. יפה. אבל נגיד שאתה שואל פה בפעם הראשונה, כאילו, כן? מפקה הכוונה נובע. מכה במכות קטנות. כן? כמו מעיין שמפקה, נכון. ככל שהסובע הגדול של האור החיים, של האור והחיים האמונים מפקה יותר, זה מעניין, סובע מפקה. היינו אומרים מעיין מפקה. כן? אז הוא משתמש בביטוי מתחום אחר. כן, גדלו וגברו. הדילוגים הרמזיים.
כן, זמן כאילו זה נובע...
באותה מידה, כן, כן ירבה וכן יפרוץ. וכאשר יענו אותו... מה? לא, לא, עד רבה, עד רבה, זה פינוקים. כן, כלומר, יש אדם, למשל, שהוא עוד לא שבע. הוא עוד לא שבע, קודם כל צריך לאכול, לא משנה מה. לא צריך תבלינים, לא צריך שום דבר. קודם כל תני לאכול, אחרי זה נדבר. כשאדם שבע, אז הוא מכין את עצמו אוכל עם יותר קשקושים, אפילו צורת הגשה ודברים כאלה, נכון? מה? כן, זה השף. כן, השף לא, פה, לא עובד בשביל אנשים רעיבים. כן? השף עובד בשביל אנשים שכבר שבעים. הוא רוצה להראות מה אפשר לעשות עם אוכל, נכון? כן. עד רבה, זה סימן לבריאות. כלומר, ככל שיש יותר רמזים, זה סימן שאותו אדם כבר שבע. אבל אם הוא מסתפק ברמזים במקום עיקר הדבר, אז הוא מטושטש, הוא נמצא בעולם של רמזים, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. לא מדויק. לא מדויק. כלומר, אי אפשר לוותר על הרמזים בגלל שהרמז זה השפה שהאדם מבין. זה השפה שמפגישה את האדם מעבר להסברה שלו. זה מקדם אותו. זה כמו שמשל אדם מסמנים לו מטרה. נכון, הוא עוד לא שם, אבל הסימון של המטרה עוזר לו להגיע. ככה הרמזים. הרמזים הם דילוגים שמראים לאדם את הדרך. אבל מה? צריך לא להרבות ברמזים. הריבוי של הרמזים הוא ביטוי לבריאות. אחרי שזה כבר קורה, יש כבר ריבוי רמזים. כן. רמזים זה סוג של משל. כן,
משל.
או משל זה סוג של רמז, לא יודע איך שתקרא. דרש זה משהו אחר. דרש זה דבר שהוא אמיתי, שהוא מדויק, אבל לא מתבקש לצורך הבנת הדבר עצמו, אלא זה הדבר מביא אותי אליו. זאת אומרת, ידיעה קשורה בידיעה אחרת. תנו לי להסביר, בבקשה. יש לכל ידיעה שרשרת של ידיעות. נגיד, אם אתה תפסת משהו אחד, זה מוביל למשהו אחר, שמוביל למשהו אחר. זה דורש להגיע לשם. זה נקרא דרש. מובן? טוב. לא, אסוציאטיבי זה רמז. כן. ומתחת כל שריג שבהם תמונים המון מלא אוצרות, למוסר ולאמונה, לתפארת קודש ולזיו אומץ וביטחון אלוהי פנימי, במעוזן וחשקן של ישראל, שמחת כל ישרי לב, דורשי השם ועוזו. צדיק ה', תוכן הרמז. כל רמז יש לו תוכן ושורש. כן, זה לא סתם. ברור שזה רומז למשהו, אבל הדבר גם ניתן להסברה מובנת. כי אור המחשבה מלא בכל. וכל כלי שעושים לקבל בו הברקה מחשבתית, הרי קולטת איזה רכוש. ומכל מקום צריך להבחין את תוכן העניין שמודיע הרמז. כן, לא להסתפק ברמזים עצמם. ורמז עצמו, ראשי תיבות, ראה מה זה. כן, אבל המטרה היא להגיע לדבר עצמו. אל תסתפק ברמז. תגיד, אלוהים גמטרי הטבע, אתה ממשיך הלאה. לא, אתה צריך להבין מה זה אומר. כן. כן, אבל זה לא טוב. כן, אבל זה לא טוב. נכון? לכן הרמז בעצמו דורש, בצורה של רמז, שאני אשיג את התוכן הפנימי שלו. רמז, רמז זה. זה אפילו כמעט, זה כמעט ולא ראשי תיבות. כן.
לפעמים, אבל רמז זה כמעט.
גם גימטריות זה רמזים. יש כל מיני, לאו דווקא. לא כל גימטריה היא בעלת ערך. יש כללים לגימטריה. יש חוקים, יש גימטריות יותר רציניות, פחות רציניות. למשל, תרגום בגימטריה תרדמה, שים לב שיש לך תר ותר. כל ההבדל הוא בגום, נכון? וגם במה, מה וגום, סך הכל, זה עושה דמה, כן, דמה וגום, תרדמה, תרגום. יש גם מם משותפת. כן, חכם וגימטריה חיים. את החטא ואת המם השארת. רק את הקף הפרדת לשני יהודים. כן, זה גימטריה יותר רצינית. כן, שלום הרב. כן, שלום הרב. לא ברור מהם האחרונות והראשונות ביצירות החופשיות. האם הרב יכול לחזור ולהסביר? תודה. כן, למרות שהשתדלתי שהטעות הזאת לא, שהשאלה הזאת לא תופיע, אבל בפסקה צדיק ד', כן, הרמזים דומים הם ליצירות החופשיות. אז הרמזים זה המילה הראשונה שהוזכרה במשפט. היצירות החופשיות זה הביטוי השני שהוזכר במשפט. לכן, כתפקידן של האחרונות, דיינו היצירות החופשיות שהוזכרו אחרונות במשפט הקודם, בחול, בנייני חול, כן, תפקידם של הראשונים, כלומר הרמזים שהוזכרו ראשונה במשפט הקודם, בענייני קודש, בקודש. בסדר? כן. מה? לא, זה לא טוב ששאל את זה, כי זה סימן שאני לא הסברתי את עצמי טוב, או שהוא לא הקשיב. טוב. אני לא אגיד שזה בגלל שלא הקשבת, כי זה לא יפה להרחיד את התלמידים באמצע השיעור. מה? נראה לי שזה שלו. כן. כן. יראת המשלים הגשמיים, פסקה צדיק וב. פרק צדיק וב. מה? מה הבעיה? הלכנו מהר מדי? אז נלך לאט. אתה רוצה שנחזור על הפסקה? כן? מה? לחזור מהר? אין בעיה. תוכן הרמז, כל רמז יש לו תוכן ושורש כי אור המחשבה מעלה בכל וכל כלי שעושה. שעושים לקבל בו הברקה מחשבתית, הרי היא קולטת איזה רכוש, ומכל מקום צריך להבחין את תוכן העניין שמודיע הרמז, רמז עצמו, ראשי תיבות רמזי. כן? מה, אנחנו באולימפיאדה? פרק צדיק וב, יראת המשלים הגשמיים. טוב, זה דבר מפורסם. תורת הקבלה מלאה במשלים, והמשלים הם גשמיים מאוד. זה זיווגים וכלים ואורות ודפנות ומעיינות וכל מיני דברים כאלה. מה? אבא ואמא. כן, כל המשפחה נמצאת שם לטיפול פסיכולוגי מסובך. כן, שם זה לא יאומן מה שהולך שם. אז הכל, אז לומד הקבלה, אומר אני הולך לעסוק בדברים מופשטים ופתאום אני פוגש גשמיות. כן, עד כדי כך שיש האשמה של הקבלה כפגנית. כן? אז אומר הרב, לא צריך להתיירא. עירה של שטות היא. מה שמתיירא עם המשלים הגשמיים שברזי תורה. לא צריך לפחד. הלא יודעים אנו ברור שכל אלה אינם פוגמים מאומה את היסוד המאיר של טהרת אמונת אל אחד ברוך הוא. אלא הם מוסיפים בנו אור ובהירות להבנה וכישרון הסתגלות לאורה האלוהית. ואנו, אין לנו כי אם ללמוד ולשנן ולהכין את התכונה הגופנית והרוחנית באופן המתאים להופעה הקבועה של אור עליון זה, המפקה. מה זה מפקה? בכל עת ורגע מעיינות טהורים ממקור שורשו. וכפי רוב הבינה ועומק מסירות הנפש, הדבקות האלוהית, האהבה המלאה משתפכת מגנזי היראה לחדש את חיי הרוח בצורה של בריאה חדשה בכל יום תמיד. במילים אחרות, מי שמתיירא מהמשלים הגשמיים של סתרי תורה, אומר לו הרב קוק, אל תתיירא. למה? ככל שאתה תתיירא פחות, כך אתה תבין יותר. זה כמו שלמשל אדם חולם חלום. ולחלום הזה יש מסר. למשל פרעו. ראה שבע פרות דקות, שבולעות שבע פרות שמנות. ואז אומר לו יוסף, זה שבע שנים. מה אתה אומר לי שנים? ראיתי פרות. בוא. אלא ברור שעבור המלך הוא מבין שהשפה של החלום היא רק סימבולים, משלים. אגב, המילה המצרית שפירושה פרה, זהה למילה המצרית שפירושה שנה. כן, אני לא יודע מצרית, אבל ככה קראתי. או אמרו לי, זה אותה מילה. לכן, ראית שבע פרות, זה גם שבע שנים, אבל הוא אמר את אותה המילה. כן, אם יהיו חטאיכם כשנים, כן, כשנים, כשלג הלווינו, מה זה שנים שמה? אדום. כן, כמו תולעת שני. כן, תולעת שני. אם יהיו חטאיכם כשנים. כוונה שם הצבע השני. אמרו חז"ל, כשנים הסדורות מששת ימי בראשית. כן, משון שנה. כן, ברור. עכשיו, ישעיהו הנביא, הוא כל הזמן עושה דברים כאלה. זה הקטעים שלו. כן, ישעיהו הנביא, הוא מדבר בשפה כזאת דו משמעית. כן, אז גם הסתרי תורה, הם מפגישים אותך עם הדברים, תלמד את הדברים בשפתם הגשמית, כיוון שאתה מלא יראת שמיים ומסירות נפש ואהבת השם וכו', ברור שזה לא יגרום לך חלילה להגשים או להפריד את האחדות חלילה, אלא זה רק יוסיף לך הבנה ואור. זה הכל עניין של גישה, כן.
ישעיהו שעושה את הדברים האלה, זה לא מזין בעצם,
נכון? כן, נכון.
נכון.
עכשיו, המשלים של הקבלה, המשלים של הקבלה הם משלים אמיתיים. זה לא סתם נבחרו המשלים האלה. זאת אומרת, זה לא במקרה שחיפש איזשהו משל, מצא מה שיש לו. אלא המשל מכוון אל האמת. אבל הוא לא המציא סתם. המשל שהמציא הממציא, הוא לא סתם, אלא הוא מכוון אל האמת. לכן השפה של המשלים האלה היא מדויקת. כן, זה בדיוק מה שאמרתי, לכן זה מדויק. כן. לא, לא, לאו דווקא. למשל, משלים שאתה ואני בשיחה בינינו ממציאים, זה אנחנו לוקחים מכל הבא ליד. כן? אבל בסתרי תורה, המשלים נבחרו בקפידה. כי הם בהחלט מתאימים באופן מהותי לעניין הנרמז.
מי המציא את כל המושגים האלה, הבאים, כל המשלים האלה? מי הראשון שהמציא אותם?
קדוש ברוך הוא. כן, בשפת הנביאים זה נמצא. כן? ואם, בשפת הנביאים, כן? כן, למשל, ואם אב אני, אהיה מוראי, ואם אדונים אני, יוסף, אם אב אני אהיה כבודי, ואם אדונים אני אהיה כבודי. נכון, כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוהיך, יסריך, הן בעוונותיכם נמכרתם ופישחם שולחה אימכם. כן? יש כל מיני ביטויים. עשרת הספירות לא. עשר הספירות כן. כן, אפילו אני יודע שנדמה לי שאומרים את זה בפסוקי דזמרה, לך השם הגדולה, והגבורה, והתפארת, והנצח, וההוד, ככל בשמיים ובארץ, לך השם הממלכה. אם כן, אנחנו רואים שיש כבר בשפה של הנביאים כל היסודות של הקבלה, נכון? אלא צריך לדעת לקרוא את זה. זה קריאה מיוחדת, לקרוא את זה בתנך. כן? אפילו הפרצופים שהריזל מדבר עליהם, או שבהידרות מדבר עליהם, מוזכרים גם בתנך. כן, עד יקור סבן רמיב, ועתיק יומין יתיב, נכון? גם הביטוי עתיק מובא כבר בתנך, נכון? כן. כן. האהבה המלאה משתפכת מגנזי היראה. מה זה היראה? היראה זה הרתיעה הראשונית שאדם חש כלפי המשלים. כן. אז זה ברגע שיש לאדם יראה, אז הוא לא זקוק להתיירם מן המשלים. די שיש לו יראת שמיים, ואז יראת שמיים הזאת הופכת לאהבה, משתפכת. צדיק זין. כן. כן, לימוד ושינון יש גם בנגלה וגם בנסתר.
‫אחרי זה יש איזו השתפכות ‫בתורת הנגלה, מה התהליך שקורה
תורת הנגלה זה לא הנושא הנלמד כאן. כלומר, זה הוא דיבר הרבה על איך לומדים נגלה. כן? בשביל זה היו פרקים קודמים. המשלים הרזיים בפרק צדיק זין. מה נתבהל? כן, זה אותו עיקרון. מה נתבהל מפני המשלים הספונים המטילים אימה ופחד? אחי מבלעדיהם עולמנו יותר מואר? הלו אך חשקת השמנים שולטת היא בכל הגלוי. ולחיים קורא הרז, המושיט לנו את אורותיו על ידי מחשכי משליו, שמכאוביהם הרוחניים הם הם מעוררים בנו את חיי הרוח האיתנים, חיי העוז, חיי הגאולה. כן, יש מחאוב פיזי ויש מחאוב רוחני. בוודאי. מה? תראה איך שאתה מגיב. כן? אתה שומע משלים, אתה אומר, אבל אני לא מבין, זה לא רציונלי. זה לא מחאוב? חשקת השמנים זה חשיכה מאיימת. הלאה כל פחד. ליבנו מצור חזק. חזק יותר מהצור. אף כי עדין וספוג הוא, פתוח לכל רגש זך, ואורג בכל עוז לכל הרגשה אצילית מלאה חירות. מחילה כבוד הרב. לא הבנתי. המשלים הם אמת? להקדוש ברוך הוא יש זקן, פנים וכו'. הרב יכול להסביר? בוודאי. להקדוש ברוך הוא יש זקן, פנים וכו'. אלא שזה הכל משלים. עכשיו זה משלים. תודה. למושגים רוחניים וכדומה. אבל הם מופיעים אלינו בצורה הזאת. זה בסדר. כן. בוודאי, הרב קוק מתאר, מיכל, תמיד שואלים, האם יש לרב קוק חלקים, קטעים כאלה אוטוביוגרפיים? כן, התשובה היא כן. מה זה הקטעים האוטוביוגרפיים של הרב? הספרים שהוא כותב בעצמו. כן, זה האוטוביוגרפיה שלו. כן, הוא מספר על עצמו. איך הוא הגיע להבנה של מה? כן, מה, הוא למד הרבה תורה. ושימש הרבה חכמים, ולכן הוא יודע. עד כאן להיום. זהו.